אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתן ואתם על הפודקאסט עלומים. אני אורן אהרוני, ובכל פרק נלווה את סדרת הטלוויזיה דרך סיפורים אמיתיים מהחיים ושיחות עם היוצרות, היוצרים, השחקניות והשחקנים. ננסה להביא לכאן את העדויות של האנשים שהיו במצבי סיכון קשים כשהיו נערות ונערים. אנשים שעברו ונחשפו לאלימות, פשע, סמים, פגיעות מיניות והתעללות. כאלה שהגיעו ממשפחות לא מתפקדות שההורים נעדרו ולא הייתה יד מכוונת, מלטפת, תומכת, ומישהו שיאמין ויעזור. היום במבט לאחור הם מסתכלים על מה שעברו ומנסים לעזור לאחרים. באיגי, ארגון לנוער גאה, יש אמרה. לא כולם ג'סיקה. לא כולם חזקים כמוה ונשארו שלמים. יש שמתאבדים בדרך, יש שהפכו לאנשים רעים. היא רק בת 27, אבל כשתשמעו את סיפור החיים שלה, את העוצמות, את התובנות מול הגיהנום שעברה, תבינו אולי למה מתכוונים באיגי. שלום ג'סיקה ואן דה רובארט.
נעים מאוד.
אני אורן אהרוני, וזה הפודקאסט עלומים. הפרק הזה יכלול סיפורים ותיאורים לא פשוטים, אנא שימו לב. למדת לסנוע ולאהוב את המשפט הזה באיגי, נכון?
נכון.
למה?
לגמרי. אני חושבת שלאו דווקא באיגי, אני חושבת שבחיים בכלל, המשפט הזה, לא כולם כמו ג'סיקה, במיוחד בתא המשפחתי המאוד קרוב אליי, נהיה משפט שכאילו, מצד אחד אומרים את זה כדי להצדיק, חולשה של בן אדם, כאילו, תשמעו, אני לא חזק כמו ג'סיקה. ולמדתי לאהוב את זה, כי בוא, כולם רוצים להיות מתישהו וונדר וומן, אז לא כולם חזקים כמו ג'סיקה, למדתי לאהוב ולסנוע ביחד.
ואת יותר אוהבת או יותר שונאת?
אני אגיד ש... בשנה האחרונה למדתי לסנוע אותו יותר, מאשר לאהוב אותו, אבל במהלך החיים אני חושבת שגם אחרי שאני אסיים את התקופה הזאת שאני עוברת כרגע, אז אני אלמד לאהוב אותו בחזרה.
אני חושב שמתכוונים דווקא לכיוון החיובי ובגאווה. אבל בואי נתחיל מההתחלה, אוקיי?
אוקיי.
ספרי לי קצת את הרקע שלך.
אז אני, כמו שאמרת, אני בת 27, נולדתי בארץ, לאימא שהיא שוויצרית, אימא שלי ילדה לארץ כשהייתה בת 20, היא הומצאה מקוריאה כשהייתה בת שנה, ילדה לפה לארץ, תהרגו אותי, אני לא יודעת למה, ויתרה על אזרחות בשביל להיות אזרחת מדינת ישראל, תהרגו אותי, אני לא יודעת למה. וככה גדלנו כזה במין משפחה של ארבעה ילדים, עם אבא כזה, זה לא אבא שלי הביולוגי, אבא שלי הביולוגי אני לא יודעת מי הוא ואנחנו לא בקשר, למזלי. אמא שלי התחתנה איתו היה גבר אלכוהוליסט ומכה, וכזה, אתה יודע, כמו כל הסיפור קלאסי, אנחנו גדלים לתוך המשפחה הזאת, של אלימות פיזית, כלכלית מול אמא שלי, הרבה בלגנים. אני ממש לא זוכרת הרמון, אני בעיקר זוכרת את הדברים הרעים, אבל אני זוכרת שבגיל 6, 5.5-6 כזה, פשוט מישהו נכנס הביתה, לקח אותי את אחי הקטן, ותוך, אתה יודע, זה כאילו רץ, סרטים כזה, זה סצנות מהירות כאלה, אתה בבית, ופתאום אתה באוטו, ופתאום אתה בבית אחר.
ואת ילדה בת 5-6.
5.5 כזה, כן.
לא מבינה מה קורה.
אין לי שמץ. אין לי שמץ, אני רק שומעת, אחי היה אז תינוק, אחי קטן ממני בשלוש שנים בדיוק, היום זה יום הולדת שלו. שלוש שנים בדיוק, הוא היה בן שנתיים וקצת, אני לא מבינה מי נגד מי, כאילו הכי בוכה, כאילו צרכות, זה, אני יכולה לקרוא לזה, הגרוש שלי, אמא שלי, החזיק אותנו וליווה אותנו, והוא נעלם. אני זוכרת שהגענו למשפחה כזאת, שברור לנו שהם לא דומים לנו בשום צורה ודרך. אני חושבת ש...
משפחת אומנה.
משפחת אומנה, כן, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני זוכרת שפשוט הגענו וסיפרו לנו שאימא ברחה, אחים שלי מתים, אין לי אח, יש לי אח גדול. אין לי אח, ניסו לשקר כזה, אתה יודע, מאוד כזה, הרגשתי, היום אני יכולה להגיד בדיעבד, כמו טירונות בצבא כזה, להפחיד אותנו, לשבור את הרוח שלנו. אחי היה מאוד קטן, אז מן הסתם הייתי גם צריכה לגדל אותו תוך כדי, שאני מבינה מה ואיפה אני צריכה לדאוג לו. ילד קטן זה טיטולים, זה דברים. ולא היה קל, אני חושבת שמשפחת אומנה היא לא ראויה, המשפחה הזאת ספציפית לא ראויה לשם הזה, ואם היה בי כוח נפשי וכלכלי, אני גם הייתי דואגת שהם לא יביאו ילדים יותר לעולם, אבל...
כי מה? מה עברת בשנים האלה או בתקופה הזאת אצל משפחת האומנה?
תראה, אני מאוד זוכרת את הדברים שחישלו אותי, פחות זוכרת את הדברים הטובים, אני מניחה שגם היו שם דברים טובים, אבל אני זוכרת בעיקר את זה שהרבה פחד, הרבה אלימות מילולית, פיזית, כאילו, הרבה לקלל, דיבור כאילו מאוד משפיל, אם זה להרעיב אותנו, אם זה היו כאילו, העונש שלהם הכי מפורסם היה לשים אותי, זה נקרא חדר כביסה, היום אני יודעת לקרוא לזה, שזה מטר על מטר, ללילות שלמים כעונש, כי לא יודעת מה, כי הגנתי על אחי, או כי לא הסכמתי לקרוא להם אמא ואבא, שזה משהו שמאוד הטריף אותם. העובדה שלא הסכמתי לקרוא להם אמא ואבא, חרפנה אותם. אני ידעתי שאמא שלי לא מתה, אין דבר כזה, אני אומנם ילדה, אבל אמא לא, אמא מתה כשרואים, יש בלגן, לא כשאמא פתאום נעלמת ופתאום, וזה מאוד יצבן אותם. כזה פגע להם באגו, והם הוציאו את העצבים שלהם עלינו בעיקר.
ובתקופה הזאת מישהו בא לבדוק, כלומר, את ילדה בסיכון שעברת למשפחת אומנה, יש איזשהו ליווי של המערכת, שיחות, פגישות עם עובדת סוציאלית, עובד סוציאלי, פסיכולוגים, מישהו שבא לראות, מה קורה איתך?
אני חושבת שכשאני מסתכלת אחורה, אני זוכרת שהייתי הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי. עכשיו, הטיפול פסיכולוגי הזה לא היה טיפול, זה לא היה טיפול רגיל של מה קורה לך, מה את עוברת. אני הרגשתי בגיל מאוד צעיר שהם מנסים להוכיח למה אמא שלי לא יכולה לגדל אותנו. למה בעצם אנחנו פה? להראות לרווחה שיש סיבה שהוציאו אותי עם המשפחה שלי. אני לא זוכרת עובדות סוציאליות, אני לא זוכרת שמישהו ניגש אליי, אתה יודע, אני ילדה בת 5.5, 6, 7, מישהו שיחבק אותי, את בסדר, את מתגעגעת לאמא, הרי אתם לא יכולים להגיד שאמא שלי לא קיימת, כי היא קיימת. אף אחד לא דיברתי על אמא. אף אחד לא סיפר לי שכאילו היא מחכה לי וכאילו עובדת קשה כדי להוציא אותי מפה. אחי הקטן זה כבר עבר איזה שטיפת מוח וכבר התחיל לקרוא למשפחה אמא ואבא. אני זוכרת שאחרי זאת תקופה, אני לא זוכרת בדיוק, בתור ילדה מבחינתי זה היה הרגיש כמה חודשים טובים, יכול להיות שזה היה ימים. פגשנו את אמא שלנו, מה שמאוד הצדיק לי את כל ה... ואמא שלי שמעת אחי נתנאל קורא לה אמא, ואני חושבת שזה הדבר הכי נוראי שאמא שלי יכולה לעבור אי פעם. היא ראתה את הילד הקטן שלה קורא למישהי זרה, אמא, בזמן שהיא גם לא יודעת מה אנחנו עוברים. אני חושבת שבתור ילדה הייתי צריכה להתבגר מאוד 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 מהר, והבנתי מאוד מהר את היחסי כוחות. אמא שלי הסבירה שהיא נלחמת, שכדי שנחזור הביתה והכל, ואני הרגשתי שכל דבר קטן שאני אגיד, רק ירחיק אותם בעצם מלהחזיר אותנו הביתה.
וניסית גם להגן על אח שלך.
מה זה ניסיתי? הגנתי, בגופי, בנשמתי, באמת, כאילו. הם היו מרביצים לו, מרביצים לי, הם היו כאילו מתעללים בנו, זה כמו כגבה כזה, שיטות כזה של אני לא אהבתי, אני לא אוהבת לאכול פירות וירקות מגיל אפס. והם ידעו את זה, אז מבחינתם העונש היה לתת לי לדוגמה לאכול שוט ירוקה, אני עד היום לא נוגעת בשוט ירוקה, יש לי נורא שוט ירוקה, בזה אחד אני צריכה לפקוט. אז מה שהייתי עושה, הייתי פשוט בולעת אוכל שלי ושל אחי, ואז הייתי מקיעה אותו, ולשנים הפך להיות משהו שבאמת פגע בבריאות שלי. כן, זה היה אחי קטן, אני הייתי לוקחת אותו לבית ספר, לוקחת אותו לגן, סליחה, לוקחת אותו מהגן, הגננות הכירו אותי יותר ממה שהם הכירו את ההורים במרכאות, כפולות ומכופלות המאמצים.
ואז גם עברת לפנימיה.
כן, אני זוכרת מה שהוביל אותנו לפנימיה היה בעצם המקרה ש... אני, כשהכרתי איתי, כשחזרנו לקשר עם אמא, אמא הכירה לנו את מי שאבא שלי, לימים יהיה אבא שלי, הוא הכיר לנו אותו, ואבא שלי ואמא שלי, הם היו לוקחים אותנו כל הזמן באוטובוסים מאוד גבוהים, באר שבע, רחוב הזה אוטובוס אחד. ואני החלטתי שאני כזה לוקחת יוזמה, יוצאת מהגיהנום, חוטפת את אחי הקטן, ואנחנו בורחים. אז היה להם כזה קופה כזה, אני זוכרת את זה, קופת תפוח מפלסטיק על הטלוויזיה. יום אחד לקחתי משם 100 שקל, ואמרתי לאחי הקטן, אני שם אותך בגן, אבל תדע, אני לוקחת אותך היום מהגן, ואנחנו הולכים לאמא ואבא, הוא כמובן בשמיים. לא יודעת מה קרה, לא נכנסתי לבית ספר באותו יום. הלכתי, קניתי קלפים של קטנטנות ב-100 שקל, זה היה מיליונים של קלפים. חזרתי הביתה, לקחתי את אחי מהגן, שמתי אותו בבית, ואז היא בעצם, האמא המאמצת, גילתה את זה. היא פשוט תפסה אותי מהאוזניים, הוציא אותי לרחוב, היה איזה 5-6 בערב, עד שהיא הבינה בעצם מה עושים, מאז שחזרתי מהגן עם אחי, היא לא הבינה מה עושים, וזה פשוט הוציא אותי מהבית, אמרה לי, את לא חוזרת לפה בלי הכסף הזה. עכשיו אני ילדה קטנה, ואני לא יודעת מי נגד מי, ברחוב, בעיר שאני לא באמת מכירה אותה, והייתי שם, אני זוכרת, היה חושך כבר, ואני זוכרת אותי יושבת במדרגות שלה, כזה מדרגות בטון כאלה, בוכה את החיים שלי החוצה, ואז הגיעה בעלה של אותה אימא, ואז הוא, אני זוכרת, התקשר לאמא שלי, אמא שלי דובר צרפתית שוטף, הוא דיבר אותה בצרפתית, הוא הסביר את המקרה, אבל אף אחד לא דיבר על זה שכאילו, בלי אוכל, בלי פיפי, אני זרוקה ברחוב, כאילו. זה עיקה גלים, אני חושבת שגם במשרד הרווחה זה עשה בלגן, ואז פשוט העבירו אותי לפנימיה, כשהגעתי לפנימיה, הבנתי שהאחי הגדול נמצא שם. אני והאחי הגדול לא בקשר כבר מלא שנים, מבחירה של, יותר שלי, אבל גם של, שלו, של שנינו. ואז בעצם הבנתי מי נגד מי. הבנתי שאחי נמצא בחיים, הכל בסדר, יש אמא, יש אבא, אחותי הייתה, אמא שלי עוד הייתה בהיריון, אני לא זכיתי לראות את ההיריון של אמא שלי, לא זכיתי לראות את הלידה של אחותי, לא זכיתי להיות שם. אני קיבלתי את אחותי כשאתה כבר בת 3. לא זכיתי להיות שם בשום חלק מהילדות שלה. ואז כזה אני זוכרת שאמא מדברת איתי בטלפון, אנחנו נלחמים, אבא נלחם, אבא שלי הוא הבאדם הכי מדהים בעולם. אם יש הגדרה לגבר, זאת ההגדרה. הוא לקח ילדים שלו שלו, ועשה מהם הרבה יותר משלו. אבא שלי נלחם במשרד הרווחה מול עובדות סוציאליות, ובאמת התחיל כזה להחזיר טיפה טיפה. אחרי שנה וקצת, הוא החזיר את אחי הקטן הביתה, הם היו חיים אחי הקטן, אחותי הקטנה, אמא ואבא, שנה אחרי זה מושיקו אחי הגדול, הוא החזירו אותו, ואני נשארתי בפנימיה, בעצם כל המשפחה חזרה לי אותה משפחתי, רק אני נשארתי עוד את השנה וקצת בפנימיה. אני חושבת שזה, לאמא שלי ספציפית, זה הדבר הכי נוראי שיש. היא כאילו שמעה אותי בוכה כל יום שאני רוצה הביתה, ולמה אחים שלי בבית ואני לא. ואם זה לא הספיק, בנוסף להכל, גם היה סיפור שם בפנימיה, לא היה קל. כאילו, היה קל כי כולם אותם ילדים, לכולם באים מבתים שאין להם כסף, כולם באים מבתים חלשים. אני לא יודעת בדיוק איך זה התחיל, אבל אני יודעת איך זה נגמר. פשוט הותקפתי מינית במשך יותר מחצי שנה. ננסתי על ידי אחד מהילדים שהיו שם בעצם באותו קבוצה איתי. משהו שזה הולך איתי עד היום אגב, משהו בשיטות הפחדה מאוד עובד עליי, כאילו, הפיזית אני יכולה לשבור לבנם את הפרצוף, כאילו, אין לי בעיה ללכת מכות, אבל כשזה מגיע למיינד, זה כאילו פועל על המוח, זה מאוד כזה, זה מגיע לאח, את מכוערת, אף אחד לא ייגע בך, תגיד תודה שבכלל מישהו נוגע בך, וזה דברים כאלה. אני לא זוכרת שהיו הרבה אותות שאני אותתתי לסביבה שמשהו לא בסדר, אבל כל מי שהיה מספיק חכם יראה שאני לא, אני מתכווצת כשאני יושבת לידו בעשה בבית ספר, ובשולחן בוקר, בשולחן צהריים, בשולחן ערב, אתה יודע, זה 3 ארוחות ביום בפנימיה. ארוחות מסודרות, אני איתו באותו חדר, אתם שמים לב שלא נוח לי.
את אומרת כל מי שראה, אבל בעצם אף אחד לא ראה, נכון?
בהרגשה שלי אף אחד לא ראה. באמת, אני הרגשתי שאני יכולה פה שלמות, הוא יכול לרצוח אותי, כאילו, נגיד והיה רוצה ובאמת היה בא לו, אף אחד לא שאל אותי. אף אחד כאילו לא בא, עכשיו זה היה מאוד ברור שמשהו קורה. יש אנשים שמציקים לילדים, נטפלים אליהם, ויש ילד אחד שלא מרפא. אתם רואים שילד אחד ספציפית לא מרפא. הוא הרי היה גם אוהב להתעלל, כאילו לרדת עליי, על המראה שלי, על זה שאני אסיאטית, על זה שאני אוכלת חתולות, ואני תאילנדית, אף אחד לא שם לב כאילו, אתה יודע, כשזה קבוצה, אתה יכול להגיד לעצמה, טוב, סבבה, יש בריונים, צריך לטפל בהם, אבל כשזה בריון אחד ספציפית, אתה לא יכול להיות כל כך עיוור לסיפור הזה.
ומישהו ראה את זה, מישהו טיפל, עברת משהו, איזושהי השגחה גם?
לא, אני יכולה להגיד שזה היה קורה בשעות מאוד ספציפיות, בזמנים מאוד ספציפיים, כשאין אף אחד נמצא, בדרך כלל בימי שבת, רוב הפנימיה, לא רוב, אבל חלק גדול מאוד בפנימיה היה יוצא למשפחות, יש כאלה שיש להם משפחות שכן יכלו לקבל אותם בשישי שבת, אני לא הייתי יוצאת כל שישי שבת, בגלל המצב הכלכלי בבית, בגלל הסכמי רווחה כאלה ואחרים, והיו רואים, אני חושבת שאם אני כמדריכה היום, אני יכולה לזהות על ילד, זה, אתה יודע, אתה יושב ליד בן אדם, ואתה מרגיש שבן אדם לא נוח לו לשבת, כאילו לידו, ואף אחד לא, עשה כלום.
ואז גם חזרת הביתה קצת, נכון?
כן, הייתי חוזרת יותר הביתה, הייתי חוזרת כל שבוע עכשיו, ואז פשוט, אני זוכרת שאמא שלי פשוט, אמרה לי, תקשיבי, את עוברת לקבוצה שאח שלך היה בה. אף אחד לא הסביר לי למה, אף אחד לא אמר לי למה. אני כזה בלב אמרתי לעצמי, טוב, יש מצב שמישהו גילה, יש מצב שמישהו ידע, יש מצב שמישהו ריח, יש מצב שמישהו יודע. כאילו, אתה יודע, זה נתן קצת הרגשה של מישהו שמע את הסיפור שלך איפשהו, ובגלל זה העבירו אותך מהגיהנום הזה. אבל אף אחד לא דיבר איתי על זה. אף אחד לא הציע לי כאילו לבוא ולפרוק. כל הילדים היו כזה, יש ריפוי בעיסוק, הייתה איזה מקסימה שאני עד היום באמת, אני מתרגשת שאני מדברת עליה, הייתה מטפלת מקסימה, שאני חושבת שטיפלה ברובנו, כי כולנו, כל הקבוצה שאני זוכרת הייתה הולכת אליה, והייתה מדברת איתי הרבה. הייתה מדברת איתי הרבה, אני חושבת שיש לה יד מאוד גדולה בקריאטיביטי, ביצירתיות הזאת שנוצרה לי, בגיל מאוד מאוד קטן, היא דיברה איתי, נתנה לי לצייר, נתנה לי לשחק עם בובות, לבנות בלגות, אתה יודע, לא טריוויאלי שילדה בת 8-9 משחקת עם הבובות האלה, אבל זה עשה לי טוב.
ומה עובר בראש של ילדה שעוברת כל כך הרבה דברים? עוברת את הגיהנום הזה? לבד?
אני חושבת שזה בדיוק היה הרגע שהיום אני יכולה לדבר עליו, של למה כל כך שונאים את ה... לא כולם כמו ג'סיקה. אני, כשהייתי בגיל 8 ועברתי את הדבר הזה, הבנתי שיש לי שתי דרכים לעבור את זה. או לספר, ואני יודעת מה זה יגרום בבית, אולי זה ירחיק אותי, יעביר אותי פנימייה, זה יפגע באמא שלי, זה יגידו, היא לא יכולה לחזור הביתה עכשיו, היא צריכה את הטיפול הזה. אני, ידעתי שזה יעשה עדים. ידעתי שזה יעשה בלגן. או פשוט עושים איזושהי מסיכה של ילדה כזאת, היא קצת שטוטניקית, קצת צעקנית, לטשטש את העקבות. ושם נוצרה מפלצת, שרק לפני שנה למדתי לדבר מולה ולעבוד מולה. ואני לא באמת, אתה יודע, כשאתה נולד למשפחה שאין לה הרבה אמצעים, בשכונה של ילדים שאין להם הרבה אמצעים, בפנימייה של ילדים כאלה, אתה מבין שכולם כמוך, אז אין לך את הזכות להתלונן, אתה תרץ, זה מרתון, זה כאילו, אין לך זמן עכשיו, מה תפקה? תפקה שאין לך אוכל בבית, זה שיושב לידך גם אין לו אוכל בבית, מה תעשה, תפקו ביחד, מה תעשו, זה פילרמונית, אין כאילו, אין לך לאן ללכת עם זה, אתה פשוט רץ עם זה. אז אני חושבת שאני רצתי, ורצתי מהר מדי, לא ראיתי כל כך את הנזק שזה עשה למשך השנים. זה שאני לא מאמינה לאף אחד, לשום דבר, לא סומכת על אף אחד, מאוד מתקשה לסמוך על אנשים, חרדות נטישה מטורפות, כאילו, באיגי, אפרופו איגי, באיגי בעיקר יודעים שאני לא עושה סופים. אני לא באה לפעולה האחרונה, אני לא באה לטקס סיום, אני לא עושה את הדברים האלה, כי זה באמת קשה לי. עניין של סוף, עניין של נתק, זה מאוד מאוד משפיע עליי.
ואז גם התחלת לעבוד בזנות, נכון?
זה היה קצת, זה היה הרבה אחרי, חזרתי הביתה בכיתה היי וו כזה, חזרתי הביתה, מה שנקרא, היו שנים טובות של, אמא שלי באה, תפסה אותי ואמרה לי, תקשיב, הגיע הזמן שתתפסי על עצמך, ויש לנו 4 ילדים פה, עלתי עוד נטל. אז באמת הייתי תלמידה מצטיינת והכל, ובגיל 16, אתה יודע, כמו כל ילדה.
אבל באמת הצלחת להיות תלמידה מצטיינת?
כן, אמא שלי, אני יכולה להגיד שאמא שלי מאחוריי?
כן, אז... אמא שלך נמצאת פה לידינו באולפן.
אמא שלי, כן, אמא שלי בחודשיים האחרונים מאוד מאוד צמודה אליי בכללי. אמא שלי פה מאחורי יכולה להעיד, אני הייתי מביאה, הגענו למצב שתעודות הצטיינות היה בשבילי אמא שלי כזה, טוב, בסדר, זה כאילו, מאוד רציתי שתתגאה בי, מאוד רציתי שתהיה גאה בי, שהיא תלך ברחוב ותגיד, הילדה שלי, למרות כל מה שהיא עברה, היא מוציאה תעודות הצטיינות, הייתי תלמידה מצטיינת בהכל. זכיתי כל שנה בבית ספר יסודי וגם בחטיבה, כזה יש הצטיינות יתרה כזה לתלמידים ספציפיים בכיתה, תמיד אספות הורים אמא שלי כבר לא הייתה מגיעה, כי חוץ מלהגיד לה שאני תלמידה מצטיינת שעושה הכל רק מדברת יותר מדי, לא אומרים לה כלום.
ואיך את מסבירה את זה, שהיא תלמידה מצטיינת, כלומר עם כל מה שעברת?
אני חושבת שברגע שאמא שלי, ברגע שאת זה, במשפחת אומנה ובפנימיה, יש לך, הייתה לי לפחות מנטרה שזה לא הבית שלי. הבית שלי נמצא ברחובות, יש לי אבא מדהים, יש לי אמא חזקה, יש לי אחים מקסימים, זה לא הבית שלי. אז בגלל זה גם בפנימיה ובמשורות אומנה, הייתי תלמידה בעייתית, לא סיימתי בית ספר, הייתי מקבל ציונים על הפנים, וכשהגעתי הביתה, הרגשתי בבית, אין כמו להרגיש בבית. ואם אמא ביקשה, אז אנחנו עושים מה שאמא אומרת, זה, ככה זה עובד.
ואז מה קרה בגיל 16?
גיל 16, כמו כל גיל התבגרות, כזה מותחים את הגבולות, התחלתי לצאת למסיבות, יש לי מי שלימים יהיה כמו אחי הגדול החורג, היינו חברים מאוד מאוד טובים, הכרנו בבית ספר, התחלנו לצאת למסיבות, ומסיבה אחת ספציפית, אני מאוד מעריצה נשים, מגיל קטן מאוד, מאוד אהבתי נשים חזקות, מאוד אהבתי, זה מאוד נתן לי כוח לראות אישה חזקה. אני זוכרת שהייתי במועדון, ופשוט עמדו מולי חבורה של טרנסיות מדהימות כזה, באמת יפהפיות ברמות שאי אפשר לתאר. ומסביבם כל מיני אנשים מקרקרים סביבה, מגישים להם שתייה, מחבקים, מצטלמים איתם, וזה קרץ לי, משהו שם קרץ לי, והכרתי את אחת הבנות ודיברנו, ואז כזה גלגל מאוד מאוד משומן היטב של איך, איך טרנסית מגיעה לתל אביב, ואז הכירו לי את עולם הזנות, ובתור ילדה שאבא שלי היה מפרנס היחידי בבית, ואני, אתה יודע, מפתאום להיות, הייתי בתוך כדי בית ספר עובדת בבייסיטר, ועשות 1,800 שקל בחודש היה מאוד מקסים, אבל כשזה הפך ל-5,000 שקל בחודש, זה היה עוד יותר מקסים. ופתאום אני קונה בגדים לאחים שלי, ופתאום אני משלמת שכירות, ופתאום אני משלמת חשמל ומים וארנונה, ואני עוזרת לאמא שלי, ופתאום אמא שלי נושמת לרווחה, ויש אוכל, הרבה יותר אוכל בבית ובמקרר, אז זה פשוט כאילו הגיע כמו כפפה ליד. יש משהו שאני מאוד שונאת בארגוני נשים, זה שתמיד מדברים על זנות במובן של, אנחנו נוציא אתכן, אנחנו אשכנזיות שעובדות במשרדים בתל אביב במזגן, נוציא אתכן הזונות מהרחוב. אף אחד לא כאילו מדבר על אנשים שזה הציל את החיים שלהן, שזה הגיע בשליטה מלאה של מי שעבדה בזנות, בבחירה מלאה. יש מלא סטיגמות על זנות שאני יכולה לנפץ. זה כאילו נשמע לבן אדם שעובר ברחוב כזה, אה, כן, את זונה, בטח מגיעים לך מלא אנשים מכוערים, שמנים כאלה סעירים, זה ממש לא עובד ככה. ממש, ממש, ממש לא. ומשם פשוט הייתי חיים כפולים. הייתי בבוקר תלמידה מצטיינת בבית ספר, ובלילה הייתי עובדת ברחוב. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה כל לילה מבריחה לי פאה ועקבים מהחלון. סבתא שלי מבוגרת, מולדובנית, באמת באה מכפר, ממש פרסה, כאילו הכי סטריאוטיפ. ובלילות הייתה זורקת לי שקית מהחלון, והייתי מתלבשת בחדר מדרגות, וככה הייתי נוסעת לתל אביב. עושה את מה שעושה, חוזרת 5-6 בבוקר, הולכת לישון, כאילו לא קרה כלום, קמה ב-8 בבוקר, 7 בבוקר, ללימודים, הולכת לבית ספר.
והסביבה שלך ידעה?
אני חושבת שמבחינת הסביבה, היום כשאני כבר, אתה יודע, אנחנו כבר אחרי השנים האלה, אני ואמא שדיברנו הרבה, היא ידעה ופשוט לא ידעה איך להגיב לזה.
אמא שלך ידעה?
אמא שלי ידעה. באיזשהו שלב היא כבר הבינה. תראה, אמא שלי, אנחנו היינו 8 נפשות בדירת 3 חדרים, אמא שלי ואני ישנו בסלון, כאילו אני ועוד 3 אחים שלי ישנו בסלון. עכשיו, זה בית מאוד קטן, אתה יודע, כולם ישנים ביחד, אז היא יודעת מתי הילד שלה לא נמצא פתאום בבית, ופתאום היא מרגישה שם איתה זזה ב-6 בבוקר, זה מבינה שאני חוזרת. ויום אחד היא פשוט תפסה אותנו, כאילו, סבתא שלי תמיד הייתה מכסה עליי, הייתה לי חברה מאוד טובה שהייתה גרה מולי, ואז כזה, אני תמיד הייתי, לפני שהייתי יוצאת, הייתי עוברת עם סבתא שלי ברוסית, ככה הייתי מסבירה לה, אם אמא שואלת, איפה אני? אני אצלה. איפה אני? אני אצלה. סבתא, את זוכרת, איפה אני? אני אצלה. יום אחד לא יודעת מה קרה לסבתא שלי, נפלה בשמירה, אמא שלי קמה באמצע הלילה, איפה הוא? אמרת לה, אני לא, יני זניו, אני לא יודעת. יצא לה ככה, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, מתקשרת אליי, ואין, אין קול ואין עונה. מגיעה הביתה, וכמו בסרטים, אמא שלי עם המנורה הזאת בצד, סבתא שלי עם הראש למטה, כי היא מבינה שהיא פישלה, ואמא שלי תחקרה אותי, והיא הבינה. ואמרתי לה, תקשיבי אמא, זה כבר היה ממש בסוף שנות הלימודים שלי, אמרתי, תקשיבי אמא, זה החיים שאני רוצה לחיות. יש לך אפשרות לבחור בזה, או שאת פשוט לא תראי אותי.
ואלה באמת החיים שרצית לחיות בהם?
תראה, יצקצקו עכשיו כולם ויגידו, זה לא בחירה שלה, זה כשאתה במעגל הזנות, אתה מדמיין דברים אחרת. לא, זו הייתה בחירה שלי לגמרי.
והיום בדיעבד?
בחירה שלי. הייתי עושה את אותו דבר בדיוק. אני לא מתחרד על שום דבר שעברתי. לא על התקיפה המינית שעברתי בתור ילדה, לא על הריחוק שלי מאמא שלי, לא על זה שהייתי צריכה לגדל את אחי הקטן, לא פנימיות, לא בתי ספר, לא זנות, כלום. אין בי שום חרטה.
למה בעצם?
אני חושבת שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל במראה, ואתה מדבר עם עצמך, ואתה לא שלם עם הפירות שעשית, זה מתחיל לאכול אותך. ואני, יש לי 3 שערות בראש, לבנות זה מספיק לי, אני לא צריכה עוד 10, ואני לא צריכה מחלות לב, ואני לא מתחרטת על שום דבר. אין לי נקיפות מצפון, אני לא שבת בלילה, ואני אומרת, אוי, איך התגלגלתי לעולם הזה, תרחמו על המשפט שאני הכי שונאת, והדבר שאני הכי שונאת זה אנשים מתמסכנים. זה השנאה הכי גדולה שלי, וזה פוגע בי, וזה הסיבה שבא המשפט לא כולם כמו ג'ציקה.
וכשאת עובדת עם נוער היום באיגי, ואם את שומעת סיפור כזה, של ילד או ילדה, איך את מתמודדת עם זה? זה משהו שאת מעודדת, זה משהו שאת נשארת אדישה, זה משהו שאת מנסה להוציא אותו מזה, איך את מתייחסת לזה היום כמדריכה?
קודם כל, אני חושבת, קודם כל חשוב לדעת, אני קודם כל דבר ראשון מחבקת. וכל דבר שמחבקת. אני לא שופטת אף אחד, אני לא יודעת מאיפה היא באה, אני לא יודעת מה המצב שלה בבית. קודם כל אני מחבקת. כשהגעתי לאיגי, ודיברתי על התקיפה המינית שלי פעם ראשונה בחיים, מישהי אמרה לי, אני מאמינה לך. היא פשוט אמרה ככה, ובכיתי זה שבועיים. זה המשפט שככה שינה את החיים שלי. וכל פעם שיש לי חניכות טרנסיות שעסקות בזנות, כאילו, לא אחת. ואני פשוט באה עם המשפט הזה של אני מאמינה לך, אני מחבקת אותך. אני לא באה לשפוט אותך. את תעשי מה שאת צריכה לעשות כדי לשרוד, ואני אעזור לך ויהיה שם בשבילך. אני אשיג לך את הבדיקות הכי טובות, ואני אשיג לך, אני אדאג שתמיד יהיה לך קונדומים, ואני אדאג שתמיד הטלפון שלי יהיה בחיוג מהיר אצלך, ואני אדאג להכל. אבל נוער, תראה, אני לא אמא. ואני לא רוצה לדבר בשמם של הורים, אבל ברגע שאתה מתנגח עם ילד, ילד יעשה בכוונה. אני הייתי כזאת, שאמרו לה לא, והיא עשתה בכוונה. ואם אני אגיד לבנות שלי שזה לא טוב, בזמן שהן רעבות ללחם, או המשפחה מסרסרת בהן, שזה גם מקרים שקורים, אז הם ירגישו פי שתיים חרה, שגם במרחב שהכי אמור לחבק אותם, לא מקבלים אותם ושופטים אותם, אז אני לא שופט את אף אחד. הרבה אנשים יגידו שזה לא טוב וצריך לעשות עם זה, אני עושה עם זה מה שאני רואה לנכון, בתור מישהי שעבדה בזנות במשך לא מעט זמן, יודע טוב מאוד לאיזה מעגלים זה נמצא, באיזה רחובות עובדים, עם איזה אנשים, זה אותה קהילה, זה אותה קהילה של לקוחות גם, אנחנו טרנסיות יוצאות לאותו מקום, מספות אצל אותו ספר, מתנתחות אצל אותו מנתח, אין לה כל כך לאן לברוח, אז לכן אם היא כבר שם, ושם מבחירה או לא מבחירה, אז לעשות כמה שיותר שיהיה לקהל.
ואת עברת גם שינוי מגדר, נכון?
נכון, אני מדריכה טרנסיות, אני טרנסית בעצמי. בגיל 16 כזה, כשהתחלתי להכיר את כל העולם, אז כזה לימדו אותי כמה העולם נגדי. אמרו לי, תקשיבי, את טרנסית, אף אחד לא ייקח אותך, אף אחד לא יאהב אותך, המשפחה שלך לא תרצה אותך. אז וי, בואי תחי כמו שאנחנו חיות, אני אלמד אותך איך לחיות, אני אראה לך איפה קונים בגדים, איפה קונים פאות והכל, ולימדו אותי בעצם איפה לקנות הורמונים. הייתה איזו מרפאה שמחרה בשחור, והייתי נוסעת אליה. אני וחברה טובה שלי, אז היינו נוסעות כל הזמן, והתחלתי לקחת באמת הורמונים. אף אחד לא אמר לי מה המינון, אף אחד לא חיוון אותי, וזה הידרדר מאוד מהר. זה כאילו, אני זוכרת לילות שכאילו הייתי משתגעת, הייתי גרה לבד כבר, הייתי בת, בגיל 16 התחלתי לקחת את זה בשחור, ואז הפסקתי, ואז חזרתי, ואז הפסקתי, וכשחזרתי לגור לבד, באמת, נתתי בזה פוש. בגיל 18, אני זוכרת שזה היה פשוט נוראי, ניסיתי להתאבד, כאילו, הייתי חותכת את עצמי, הייתי משתגעת, הייתי מתחרפנת, אני הבנתי שמשהו פה לא בסדר. כמה תקופה לא ממש ארוכה אחרי זה, הכרתי את בעלי. והוא פשוט ראה את, הוא ראה, כאילו, הכיר אותי באדם נורמלי, ואז הוא ראה איך אני מדרדרת לאט לאט, ואמר, תקשיבי, סטופ, כאילו, עד כאן.
וזאת הייתה בעצם נקודת השינוי שלך גם?
כן. הבנתי שאני לא, בגיל 18 וקצת, מתי שאנשים רק מתחילים לצאת למסיבות, אני כבר סבתי, אני יוצאת למסיבות בגיל 16, אני כבר ראיתי את העולם, טעמתי, תודה רבה, לא רציתי יותר, אז חזרתי לעבוד בבית, הייתי גרה לבד, הייתי חיה חיים כאילו רחוק מתל אביב, שאני גם ככה לא אוהבת, ורחוק מכל החיי סצנה הזאת של תל אביב ומסיבות ודברים וגברים וכל הדברים האלה, לא רציתי, אני ילדה של בית, נשארתי בבית. וכשהכרתי את בעלי, אז כזה הוא אמר לי, תקשיבי עד כאן, זה לא, אי אפשר להמשיך ככה, אני אאבד אותך ככה. אז הפסקתי עם הטיפולים ההורמונליים, התחלתי באמת לעשות שינויים שיכלתי, הוא תמיד קוראים לזה שינויים הפיכים, זאת אומרת שאם יבוא היום ואני אתחרט, אז לפחות שאני אוכל לשנות את זה, אז ערכתי שיער, הוא אמר לי, תאריכי שיער, מקסימום תסתפרי, תעשי לייזר בפנים, מקסימום זה יגדל בחזרה עוד כמה שנים, ובאמת עשיתי ככה שינויים בקטנה, ובגיל 22 אני חושבת, כבר באתי לאמא שלי, אמרתי לה, תקשיבי, אני הולכת על כל הקופה הפעם, ואני הולכת על זה מסודר, כאילו. חייתי כאישה הרבה לפני ההורמונים, התחלתי לחיות כאישה, עבדתי בחנות איפור וכזה, למדתי את רזי המקצוע, למדתי מה זה להיות אישה ממיליון ואחת נשים יפות שעבדו איתי, וחכמות, וכל אחת לימדה אותי מה עושים ומה לא עושים, ומה אומרים ומה לא אומרים ואיך מתלבשים, באמת למדתי, ואני עד היום לומדת, אני חייבת להגיד שאני עד היום לומדת.
מה את עושה היום?
היום אני עובדת בחנות צילום, ואני מדריכה באיגי, אני גם כותבת במאקו, ובעיקר כזה עושה חלטורות מהצד, הולכת להרצאות של אמהות והורים להטאבים, מסבירה להם על היציאה מהארון, מסבירה להם בעיקר על, תראה, יציאה מהארון כהומו ולסבית היא לא יציאה מהארון כטרנסית או טרנס, זה סיפור שונה לגמרי. אני לא אגיד יותר קשה, כי הוא באמת יותר קשה, אבל זה סיפור שונה לגמרי. אתה לא, איך אמרתי פעם לאבא, זה לא שאתה יוצא מהחדר ואתה רואה את הבן שלך, אם מתנשק עם בן, אתה יוצא מהחדר ואתה רואה את הבן שלך בסמלה, שאומר לך, זה מי שאני אתקבל אותי.
ומהחיים שעברת, מכל הדברים שחווית ועברת, גם בתור ילדה ונערה, ואחרי זה גם יותר כבוגרת, לפחות מי ששומע אותך מהצד, חושב שזה יכול גם להיגמר אחרת.
ברור. זה כמעט נגמר אחרת. באמת, אני צוחקת, כי אני חושבת שזו תגובה פסיכולוגית של הגוף, אבל זה באמת יכול להיגמר אחרת, כי זה כמעט נגמר אחרת.
ומה בעצם גרם לזה להוביל לכיוון שאת רצית?
בא לי. אני חושבת ש... מישהי פעם אמרה לי, עברת כל כך הרבה בחיים, שחשבת שלא מגיע לך, אלוהים הביא לך מלאך אחד שיהיה לצדך, שיגיד לך כל יום מחדש כמה מגיע לך. אני באמת, מגיל אפס, את לא תגדלי להיות הייטקיסטית, את משכונה כזאת וכזאת, את שמנה, את אסיאתית, אף אחד לא ירצה אותך, אף אחד לא יאהב אותך, ואז את יוצאת מהארון המגדרי, בכלל, אחוזי ההצלחה שלנו בעולם הדייטינג ובעולם האהבה הם שואפים לאפס, אז כאילו, אף אחד לא יאהב אותך, אף אחד לא ירצה אותך, את תמיד תהיה סוד, את תמיד תהיה איזשהו פטיש, אף אחד לא יתייחס אליך ברצינות, ופתאום מגיע בן אדם, שמה שנקרא, בלי שאני הסכמתי, ואם שאני הסכמתי, תפס אותי, עמד אותי על המקום, ניער אותי כמו שצריך, ולי זה שני ניעורים טובים, ועמד אותי על הרגליים, ובזכותו אני יכולה להגיד תמיד, ואני תמיד אומרת, בזכותו אני חיה, ובזכותו אני עומדת על הרגליים, ובזכותו אני בן אדם שאני היום. יש לו 80% מההצלחה הזאת.
מה, זה מישהו שהאמין בך? זה מישהו שראה אותך אחרת?
זה מישהו שראה אותי, נקודה. אתה מכיר את זה שבאדם מסתכל עליך ופשוט, זה לא שנקרא חושף את הבלוף של השקר שאתה נושא שקר, הוא פשוט רואה דרכך, אתה מרגיש ערום לידו. אני תמיד שבעלי מדבר איתי, אני מרגישה ערומה לידו. כאילו, למרות שבאמת 90% מהזמן שאני באמת ערומה לידו, אבל, אבל באמת אני פשוט מרגישה שאין לי, אין לי פרצה. אין לי איפה לשקר אותו, אין לי איפה להחביא ממנו, אני פשוט, לפני שהתחלתי את ההורמונים, אני הייתי סובלת, עד היום, אני סובלת מ... איך אומרים את זה בשפה מקצועית? מניה דיפרסיה. ובתקופות של הדיפרסיה, בעלי באמת היה עומד לידי, כשאני בוכה ותולשת שערות, ושוברת דברים בבית, והוא היה עומד ולא עושה כלום. הוא פשוט היה כל כך נלחץ, וכל כך כאב לו, והוא כל כך לא היה חסר עודנים, הוא לא יודע איך לטפל בזה. ובמניה הוא גם לא יודע איך לטפל בזה, כי זה היה פרצי אנרגיות כאלה, שאני חדשני מלכת העולם, והייתי יוצאת עם מיני מהבית, והולכת וקונה באלפי שקלים באיקאה, כי אני חושבת שזה, אני איזה אוליגרכית שיכולה להרשות את עצמה, הוא לא ידע איך להתמודד עם זה, אבל הוא תמיד היה שם. הוא חיבק אותי, והוא היה שם, הוא היה שם, הוא היה הדמות הבוגרת שבחיים לא הייתה לי. הוא היה עובד סוציאלי שתמיד רציתי, המורה שתמיד רציתי שיאמין בי, אבא שלי, אחי הגדול, חבר הכי טוב שלי, הוא באמת העמיד אותי על הרגליים ברמה שאני חייבת לו המון עד היום.
ומי שמקשיב לנו היום, בין אם הוא מישהו שמסתכל על זה מהצד ולא חווה את מה שחווית, ובין אם זה נוער בסיכון או מישהו שיש לו חיים קצת יותר קשים, והוא מקשיב לסיפור שלך, עם מה היית רוצה שהוא יצא?
אני חושבת שהמסר הכי טוב, זה קודם כל, אל תהיו כמו ג'סיקה. אל תחשבו שזה בא בקלות. אני עברתי יותר מדי, בזמן קצר מדי, כדי לגלות את הכוחות האלה, ואני מגלה את הכוחות האלה עד היום. חברה הכי טובה שנפטרה לפני שנה וחצי, וזה טלטל את עולמי, ואני נכנסתי לשנת אבל קשה, שלא עברתי דברים בחיים. כל מה שלא התמודדתי איתו בילדות, עלה. אבל נכנסתי לטיפול פסיכולוגי, וזה היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. מישהו שמקשיב לך באמת. אני תמיד אומרת את זה לנוער שאני עובדת איתו, ואני תמיד אומרת את זה לאנשים שהם הורים, שימצא מישהו, תמצאו מישהו בעולם הזה, שאתם סומכים עליו מספיק. אני לא מדברת רק על חברה, חברה זה נחמד, אבל איש מקצוע, אם זה מורה ספציפית בבית ספר שאתם מתחברים אליה, יועצת, איזה איש חינוך, איזה עובד סוציאלי, תתפסו מישהו כזה שאתם סומכים עליו, ותהיו גלויים איתו. אתם לא תאמינו איזה כוחות, כי כשאני הייתי ילדה וחברים שלי היו ילדים, אין מצב שהייתי מדברת איתם על הדברים האלה, אתה מבין בעצמך, זה לא... אני לא אוהב לחברים שלי ואני אגיד, שומעת, אתמול עבדתי בבורסה, איזה כיף, עשיתי 500 שקל, זה לא... אין דבר כזה. אבל כן היה לי מישהו בוגר לצידי, שהקשיב לי. הייתה לי מורה בבית ספר מדהימה לתקשורת, שהקשיבה לי לכל מילה, ותמיד הייתה שם בשבילי, בלי לשפוט אותי, בלי כלום. ואני חושבת שזה הדבר הכי, הכי טוב והכי בריא גם לילד. תמצא את המישהו הזה שיקשיב לך. ותסמוך עליו, אתה יכול לסמוך עליו, ומשם הדרך היא הכי טובה.
תודה רבה, ג'סיקה.
בכיף, תודה לכם.
ערכה את הפודקאסט, מאיה קוסופר, המפיקה, תמר בנימין, תחקיר חן אברמוביץ', הטכנאית, אגר, גבאי דגני. אתם יכולים להזין לפרק הזה ולפרקים נוספים של העסקת הלאומים באתר וביישומון כאן. ורגע לפני סיום התוכנית, כמה מספרי טלפון של קווי חירום שיכולים לסייע במקרים של פגיעה מינית, אלימות או בדידות. עמותת ערן, עזרה ראשונה נפשית למספר 1201. קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית למספרים 1202 לנשים, 1203 לגברים. והמוקד הטלפוני של משרד הרווחה והביטחון החברתי, שמספרו 118. אני אורן אהרוני, תודה על ההאזנה.